Mother, tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say. Mother, mother, can you keep them in the dark for a while? Can you hide them from the wedding world? Oh, mother, father, gonna take your daughter out tonight. Gonna show her my world. Oh, father, Lord, I'm about to see your light. And if you want to find hell with me, I can show you what it's like. שלום לכל המאזינים, אתם בשיעור השני באמצע, אני תום שפירא ואיתי.
ויד שמיר.
למי שלא מכיר, למי שלא פעם ראשונה שלו.
היי.
היי, הקונספט שלנו מאוד פשוט,
כן.
בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ומדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד.
יש לנו פה הרבה פרקים שמחכים לכם להאזנה.
זה פרק 248, מה שמש יש לכם כמעט 247 פרקים, כי חלק מהם נעלמו במפץ הגדול.
ועם זאת, הקלטנו יותר מ-247 פרקים, אנחנו פשוט לא בטוחים איך המספור עובד. איך מספרים עובדים זה מה שאנחנו עדיין עובדים עליו.
כן, אני, אתה, ולא יודע, מי זכה בפרס נובל האחרון למתמטיקה? לא, אין פרס נובל
למתמטיקה. פרס נובל במתמטיקה.
כן, יש להם מדליית פילד. מי קיבל מדליית פילד האחרונה?
אני מאמין שזה היה ג'יימס מדליה.
אוקיי, בסדר. ג'יימס פילדס, הוא זוכה כל שנה. את הפרקים הקודמים אפשר למצוא בדף הפייסבוק שלנו, חפשו שורה שנייה באמצע. אנחנו מעלים את זה בכל שבוע ביום חמישי, בסביבות הצהריים בדרך כלל, דרך שני מקורות, דרך פודבין ודרך ארכיון האינטרנט, internetarchive.org, אתם יכולים לחפש שורה שנייה באמצע בשניהם, כן. וכמו כן אנחנו באייטונס, אתם יודעים מה זה אייטונס, אני מניח אתם חיים בעולם המודרני.
אם לא, אז אם האייטונס זה כזה שרת של אוקיי, פודקאסט, זה...
אם אתם נהנים מהשטויות שאנחנו פולטים מהפה, אתם מוזמנים לעשות לייק בפייסבוק, מה שאפשר לכם לראות כשפרק חדש עולה, וגם אנחנו יכולים לעשות שייר, כי זה עוזר לחשיפה שלנו.
כן, אתם יכולים גם לעשות...
אני ואביעד מאוד אוהבים להיחשף.
בקולנו, לא בדרכים אחרות.
כן, דבר בשם עצמך.
אני מדבר בשם עצמי.
אביעד, אתה גם עושה דברים אחרים מעבר להקלטת פודקאסטים.
אני אוהב לחשוף את עצמי. לא. יש לי בלוג שנקרא בשביל הזהב, מוקדש לקולנוע. גם לא יש עמוד פייסבוק, אתם מוזמנים לחפש, לעשות לייק, סאבסקרייב, כל השטויות האלה שהילדים עושים היום.
אני כותב בעברית בעלילון, עלילון.net, ובמולטיברסיטי, באנגלית, שלשניהם יש גם דף פייסבוק.
שזה בטח נורא מעצבן אותם, כי הם רוצים שתכתוב הפוך.
וחוץ מזה אני בטוויטר, בעת תום שפס, ולפני שנעבור לסרט הראשון של השבוע, אביעד יש לנו אזהרה קבועה.
כן, הולכים להיות פה ספוילרים ואוהו.
אוהו.
אני חושב, אוקיי, הסרט השני שאנחנו נדבר עליו הוא סרט עם עלילה די ככה...
כן, מאלף לבית.
מאלף לבית. הסרט הראשון הוא סרט ש...
מאלף ל-H בריבוע.
יהיה מאוד קשה לו להשאות אותו לסרטים אחרים. נוסיף אזהרה אם לא נצליח לעמוד בפיתוי.
ספוילר לספוילר מה שנקרא.
כן, ספוילר אפשרי. כן, אז יהיו ספוילרים.
אז אנחנו הולכים לדבר על...
They take care of the baby at night so mom and dad can get some sleep.
I don't want a stranger in my house. It's like a Lifetime movie where the nanny tries to kill the family and the mom survives and she has to walk with a cane at the end.
Get over yourself.
טלי.
ואז הגיעה טלי.
כן.
סיפורה של משקית קרב בחיל החינוך.
כאילו, אתה רואה, אני אמרתי כזה, זה הסיפור על אחותו של סלי, שגם היא הנחית המטוס מסתבר. לא ידעת את זה.
היא הנחית המטוס ריסוס, כן.
כן. לא.
לא הציל אף אחד פשוט.
סרטו של ג'ייסון רייטמן, במאי שעשה כמה סרטים מאוד טובים, וכמה סרטים לא מאוד טובים.
הייתה לו התחלה מצוינת לקריירה, ואז לא.
לא, כן.
זה ממש ככה.
שנכתב על ידי דיאבלו קודי, שהייתה לה התחלה מצוינת לקריירה, ואז...
ממש לא.
כן, אם כי...
לא, אנחנו מדברים על קריירה כתסריטאית, או באופק אני. הייתה חשפנית לפני זה, אם אני לא טועה.
היא הייתה לשנה, לפי מה שאמרתי, זה היה פחות יותר כדי שהיא תוכל לכתוב ספר על היותה חשפנית.
זה עדיין נחשב להיות חשפנית. אם אני עכשיו הולך מצטרף למאפיה,
אתה שואב
זה אנשים, ואני אומר שזה בשביל תחקיר, זה לא אומר שלא חיסלתי אף אחד.
אתה כמובן יודע, כי אתה אוהב לחשוף את עצמך, כמו שאמרנו.
כן, אני עובד הספר על זה.
בסדר, משחקים שירלי סטרון, מקנזי דייביס, מרק דופלס ורון ליבינגסטון. כאילו, אין פה כס נרחב במיוחד.
יש פה ושם כל מיני אנשים שמופיעים, אבל זה בעיקר, זה מתמקד במעט מאוד דמויות, ו... שסרון היא היחידה פה שאפשר לומר שהיא ממש פרצוף מוכר, זאת רון ליבינגסטון, ראינו אותו בדברים, אבל...
כן, ומרק דופלס הוא בית עם שתי קומות שאפשר, אתה יודע...
כן.
סרט האימה זה דופלס, זה היה סרט אימה או קומדיה?
זה לא סרט אימה, זה פשוט סרט ממש נוראי. לא האימה היום, זה לא אותו דבר.
לא, אני רוצה לזכר, היה סרט עם מייקל קיטון שבו הוא נכנס לבית קומתיים ועושה טרור לדיירים?
כן, ביטל ג'וס.
היה שם קומתיים? זה לא היה...
לפחות שתיים, כן.
אוקיי, בסדר. ובכן, העלילה של טלי, יש לנו את מרלו, שרליז טרון, שהיא אימא לשני ילדים שנמצאת בהיריון השלישי בדרך, ויש לה בעל שהוא בעל נחמד, אבל אבא לא יעיל במיוחד.
ראיתם ג'ונו? אותה דמות.
איזה מהם? ההורים שלה?
של רון ליבינגסטון. שם זה היה ג'ייסון בייטמן?
נראה לי.
כי רון ליבינגסטון הוא די פור מנס ג'ייסון בייטמן.
ג'יס, מה זה אומר על ג'ייסון בייטמן?
שהוא ריג'מן רון ליבינגסטון. אני אהבתי את אופיס ספייס, אבל רון ליבינגסטון הוא לא השם הראשון, הוא לא השם שמביא אותי לראות
סרטים. הוא לא הליבינגסטון אהוב עליך, אתה מעדיף את הליבינגסטונים שעפים בכל מקום במשלים סמי פילוסופיים לילדים ומבוגרים כאחד.
לא, אני דווקא מעדיף את דוקטור ליבינגסטון, אני מניח.
אוקיי, הגיוני.
כן.
בכל אופן, כאמור, הבאה לא משהו, אבל ברגעים... וברגעים לפני הלידה, היא מבקרת את אחיה המאוד מצליח ואשתו, שאומר לה שהפתרון שלהם לכל הבעיות שלהם זה אומנת לילה.
יפ.
שזה אומנת שבאה בלילה ושומרת על הילד החדש כדי שהאימא תוכל לישון.
דרכים לזהות דוש, הוא ממליץ לך על אומנת לילה.
באמת?
כן, איזה מין בן אדם ממליץ על דבר כזה?
מרק דופלס?
כן, בדיוק.
בכל אופן,
בן אדם שבונה,
אבל לא, אבל מרלו לא צריכה את זה, כמו שאומרת, אני לא רוצה שאיזה מישהי שאני לא מכירה תהיה עם הילדים שלי בזמן שאני ישנה, שזה לא הגיוני, אני מניח, כאילו, אנחנו קוראים לזה קיבוץ, אבל כאילו, אני גדלתי בזה ואני בסדר גמור, אפילו שאני מקליט את הפודקאסט הזה כאמור, בעירום, חשיפה.
לא כולם היו צריכים לדעת את זה,
זה ילד או ילדה, אני לא זוכר אפילו, התינוקת, זה בת.
כן, מיה.
מיה, אוקיי.
מיה.
התינוקת נולדת, ומרלו נכנסת למצב אימא חדשה, ואחרי כמה, לא יודע, זה יכול להיות ימים או שבועות, היא נזכרת כמה זה קשה וסרטי, במיוחד עם שני ילדים, שאחד נמצא על הספקטרום.
הוא קורקי.
לא, אני לא חושב שקוראים לו קורקי, אני חושב שקוראים לו.
אני חושב שזה המילה שהיא משתמשת.
כן, זה מוזר, כאילו, יש לילד שהוא בבירור, כאילו, הסרט מנסה להעביר את זה, שהוא על הספקטרום האוטיסטי איפשהו, אבל משום מה, והסרט מתחיל בשנת 2018, המורה בבית הספר, המנהלת, כאילו, שאומרת שהוא צריך עזרה וחינוך מיוחד, לא מוכנה להשתמש במילה הזאת, או בתיאור הזה, ומשיכה להגיד, כאילו, קוורקי וווירד, וכזה יוניק, וכזה, ג'יזוס.
זה לא שהם נמנעים לומר שהוא על הקשת כי זה לא פוליטיקלי קורקט, הם משתמשים בביטויים הרבה יותר גרועים כדי לתאר את זה.
כאילו זה כמו שזה כמו שאתה יודע יגידו על זה, I think she might be a lady, תגידו לסביאן, כאילו גיי, כאילו 2018, כאילו מה הבעיה? בכל אופן, החיים קשים והבעל, אתה יודע, הוא נחמד, הוא נחמד, אבל הוא לא אבא טוב במיוחד, כאילו הוא לא מתקשר עם הילדים.
הוא אבא יום, בוא נגיד, יש אומנת לילה, זה אבא יום.
כן.
הוא ביום כשהוא לא בעבודה, הוא כן...
הוא מביא את הלחם, כן,
הוא עוזר עם הילדים.
לא, הוא לא.
דווקא הוא לא זה שאופה בבית.
כן.
אבל הוא מביא את ה... הוא עובד, כשהוא כן נמצא, הוא עם הילדים והכל, ואתה מחיב חיתולים צריך מדי פעם, אבל בגדול, כשהשמש שוקעת, הוא הולך לשחק לשחק במחשב, ומשאיר למרגו לטפל ב...
מרלו.
מרלו.
כן.
לא, כי מרלו זה כזה שם נפוץ.
כן.
היא נקראת על שם...
יין אדום.
שם יין, זה...
כן. בכל אופן, בסופו של דבר, למרלו כבר אין כוח, והיא מרימה את הטלפון, מתקשרת לאמנת לילה, ואז מגיעה טלי, מקנזי דייוויס.
כן, אז הגיעה טלי, כן.
שהיא הגרסה של אומנות למניאק פיקסי דרים גרל, אפשר להגיד.
כן,
היא כאילו... מגיעה והיא מלאה בעובדות מעניינות, שהן כנראה לא נכונות, אבל הן נורא מעניינות.
היא נראית כאילו, אם ג'ודי פוסטר הייתה מגלמת את זוי דה שנל, ברימק למרי פופינס.
וואו, יפה מאוד, טריידמרק קיפט, כאילו דיסני, תשמרו את הרימק שלכם להמשך לא רשמי.
האמת שזה די תיאור של אמילי בלנט, אז כאילו...
Don't be blunt about it. בכל אופן, ומהר מאוד יודע, הבית נכנס לשלווה חדשה, ומה לא מסוגלת לישון, ואיפה מצליחה למצוא בית ספר חדש, מהר מאוד לילד הקווירקי שלה, שבו המורים מיד כזה, אנחנו יודעים בדיוק איך להרגיע את הילד הזה, שלא פגשנו מעולם, ושלא ראה אותנו מעולם, ושיש לו בעיה עם כל דבר חדש, אבל היי, כאילו.
ושלא עשו לו שום אבחון במסגרת בית הספר.
ריספקט. ואת יודע, ובזמן שהיא שנה, טלי מנקה את הבית, והופעה להם עוגות, ואחרי כמה זמן, אתה יודע, היא ומרלו נשארות ערות ביחד בלילה, כדי לדבר על ה' ועל דה.
כן. כן. והיא די באה לשפר לה את החיים בעצם.
כן, מרי פופינס, כאילו. מרי פופינס.
לבוגרים.
שהדגש הוא על האימא, כאילו, על הדאגה של האימא. כאילו, יש את הדיאלוג המטופש לחלוטין, שאתה יודע, אני לא ביולוג, אבל קראתי את הגן האנוכי יותר מפעם אחת, אז אני די בטוח שלא נכון על כזה, הילד מכיל את ה-DNA שלך, אוקיי, כן. הילדה מכילה את ה-DNA שלך, ולכן כששכרתי להשגיח עליה, אני גם
שכיחה לך... המים שאני שוכח שהם מכינים את ה-DNA שלי, זה לא עוד עכשיו.
לא, וזה כזה. לא, אבל אתה יודע, כשהיא תגדל, היא תאבד חלק ממני כזה, מה? What the fuck are you talking about?
אוקיי, יש מסרט קטע שגנוב ישירות מפרק של QI,
שבו סימן פריים מופיע ולא שמתי לב, כאילו מצמצתי, אוי.
אבל מילים שלא מופיעות.
כאילו, אני יכול לדמיין את סימן פריים בשלבים, כאילו פשוט מקריא את הסרט הזה בזמן QI, ואתה יודע, כל כמה זמן אלן דייוויס לוחץ על זה וכזה, לא, לא, לא נכון. כן. לא, ג'רמי קלרקסון לא מופיע הרבה ב-QI.
האמת שהוא היה בכמה פרקים.
כן, לא הרבה, כי הוא שמוק.
הוא עדיין היה בכמה פרקים. קטע מסוים הזה פשוט שטיים מדברת על זה אם אתה יש לך ספינה וכל שנה אתה מחליף קרש בספינה חלק אחד בה עד שהחלפת את הכל, האם זו אותה ספינה או ספינה אחרת? וזה...
כן, אתה מסתת את QI, אני חושב על הקטע הנהדר מג'ון דייז את דיאן, שבו הוא עושה בדיוק אותה מטפורה רק עם הגרזן שאיתו הורג זומבים.
אוקיי.
כי אם אתה, אתה יודע, אם אתה מוריד לזומבי את הראש ויש צ'יפ מהגרזן, אתה צריך להחליף כאילו את הידית, האם זה עדיין אותו גרזן הורג זומבים קלאסי?
אוקיי, אז פה השוואה היא לגוף האדם שהתאים שם מתחלפים כולם בפרק זמן של משהו כמו 4-5 שנים, כך שאף אחד מאיתנו, אם הוא נמצא בשלב שבו הוא כבר מספיק גדול בשביל ללכת לבית ספר, לא בנוי בדיוק מאותם חומרים שהיה בנוי...
זה מסוג הדברים שנשמע נורא חכם כשאתה מסומם ואו שיקור ולא בשום שלב אחר, אבל זה סדר
אישי קורה. עוד יהיה בקודי.
כן, לא, אישי קורה, הדמויות שיקורות כשהן עושות את זה, הן שוטות.
כן.
מה זה היה, פרונו?
אני לא יודע, סוג של סנגריה כזאת. נגיע לזה.
לפחות לא יכולות גלידה ביחד.
בוא נדבר קצת בצורה יותר כללית הסרט, אני רוצה לומר, דיאבלו קודי צריכה להחזיר את האוסקר שלה, כי... זה לא שהסרט הזה הוא היום ונורא מבחינתי, אבל זה לא תסריט שנכתב בידי מישהי שצריכה להחזיק בבית פרסים, ואני מאוד אהבתי את ג'ונו, אגב, בזמנו. זה פשוט ש... אבל אני לא מדבר על העלילה, לא הגענו על זה, אני מדבר על עצם הכתיבה עצמה. יש פה שוב ושוב רגעים שבהם אחת התמויות בדרך כלל זו מרלו מספר בדיחה, ואנשים מסביב לא מבינים את זה. ויש שתיקה, ואז ממשיכים הלאה. אני, כאילו, זה לא נותן שום דבר, זה שמוס סיפרה בדיחה שאף אחד לא הבין, ואז היא מנסה להסביר אותה.
יש בדיחה על איידס, כאילו, כזה היא צריכה עוזרים, וכזה, oh yes, I need AIDS.
כן, סרט פרק עשו את הבדיחה הזאת ב-2003.
כן.
כן.
כאילו, שיז הסרט באמת? זה בטעות כאילו עשינו פנייה והגענו להפקה של, אתה יודע, סת' רוגן או משהו כזה?
זה גם דברים ברמה של, הילדים של, הם נמצאים אצל אח של מרלו, אצל קרייג, והילדים נמצאים בחדר נפרד, אוכלים האומנת שלהם שם, ובזמן שהמבוגרים מדברים, ואף אחד לא חושב לבדוק מה קורה עם הילדים בינתיים.
אה, בסדר, כן.
המטפלת אוכלת עם הילדים, והיא אומרת להם, ג'ונה אוכל רק צ'יקן נאגטס, מה שאגב, לא מוזכר בשום שלב אחר של הסרט, כי...
לא, רואים אותה פותחת לו צ'יקן נאגטס כמה פעמים, אבל כזה...
אנחנו גם רואים אותו אוכל דברים אחרים במהלך הסרט.
הם מכילים צ'יקן נאגטס. כן. והסנדוויץ' הזה שאתה רואה אותו אוכל?
They contain chicken nuggets, כן.
צ'יקן נאגטס, כן.
גם הפיצה שהיא הכינה, הפיצה הקבועה, זה צ'יקן נאגטס, כן.
עד גני בוקר? צ'יקן נאגטס. צ'יקוז.
צ'יקוז.
כן.
צ'יקיז. ובתגובה לזה, האומנת פשוט מסבירה להם איך מתעללים בתרנגולות בתעשיית הבשר, חותכים להם את המקור ועוד זה, ואז קאט, חזרנו למבוגרים. אז זה היה אמור להיות מצחיק, זה היה אמור להיות אמירה חברתית, זה היה
כאילו דיאבלו קודי עברה לצמחונות, שזה לגיטימי לגמרי, אם רוצה.
לא, אני מתכוון כאילו, מה זה משרת בתוך הסרט הזה? וזה בתוך 10 הדקות הראשונות, לפני שמתחילה העלילה ממש.
אני לא אהבתי את הסרט הזה, כאילו, אהבתי אותו לרגעים, וכשמישהו אמר לי, אתה יודע, יש ביקורת באתר הנדג, כשאומרים, אתה יכול למצוא 500 סרטים על כותב מתוסכל, סופר גבר מתוסכל, שאתה יודע, לא מצליח לכתוב את זה שלו, אבל אתה לא יכול למצוא סרט אחד על דיכאון שאחרי לידה, ואתה כזה, תכלס, כן, כאילו יש...
יש כמה.
כאילו, יש אחד שאביעד לא מוכן לדבר עליו. כאילו, אמרתי שאנחנו חייבים לדבר עליו, ואפילו בפרק הקודם אמרתי שחייבים לדבר עליו, ואביעד אמר שאנחנו לא חייבים לדבר על קווין.
אמרתי, התקדמנו עליו משם.
אבל, אז אתה יודע, אז זה נושא שבהחלט ראוי שיחקרו אותו, ואם כבר אתה רוצה לחקור אותו, אתה יודע, ולשים שחקן, אתה יודע, התמודדות נשית עם הדבר הזה, עם הציפיות של, אתה יודע, החברה, מה שהחברה רוצה, ואתה יודע, אני לא מאמין איך היא עושה את זה וכאלה.
יש סרט כזה.
כן, בדיוק, אני יודע. שרליז טרון זה בהחלט בחירה ראויה. היא שחקנית ממש ממש טובה, ממש ממש מגוונת.
אני לא תמיד מת עליה, אני כן מעריך את כמה שהיא נכנסה לתוך הדמות פה, כולל השינויים הפיזיים המתבקשים, זאת אומרת...
היא קצת כבר בשלב הזה, כאילו הגרסה הנשית. היא
עוד 40 משהו במציאות, הדמות שלה בת 30 פלוס, אני חושב, אמרה לי.
אני לא יודע, היא בזמן האחרון כאילו היא די הגרסה הנשית ל... קריסטיאן בייל.
אוקיי, כן.
היא, אתה יודע,
בזמן האחרון, מאסטר היה לפני כמה 15 שנה.
אני זקן, מבחינתי זה אותו דבר.
אבל שרליז טרון, העניין הוא שצד אחד מתבקש לומר, טוב, יעקב שרליז טרון, היא נורא יפה, היא
חשוב להזכיר את זה,
היא כוכבת, היא נראית,
היא מעיזה,
היא נראית טוב על הפוסטר וכל זה.
יש לה קרס בסרט הזה, אביעד.
לא, זה העניין, שמצד אחד יעקו אותה, מצד שני, כמו מקרה של מאסטר, רק לא עד כדי כך קיצוני, אבל ליעקו אותה, כי אתה חושב, אוקיי, פרצוף לפוסטר וכל זה, ומצד שני, היא לא עם בטן שטוחה פה או משהו, עם בטן של אחרי לידה, והיא הרבה, חלק גדול מהזמן בלי איפור, כמעט בלי איפור.
כן, ותאורה לא מחמיאה ושלוחית.
והיא עדיין נראית ממש טוב.
זה פחות בעיה שלי שהיא נראית ממש טוב או לא, זה יותר רגע של... אתה יודע, זה מרגיש כל כך כאילו הסרט מנסה שיתנו לו כזה עוגיה של כזה, היי, ליאקנו את התחילית היפה הזאת, אבל בעצם היא לא כזאת יפה בסרט.
אז אני נותן לה קרדיט על זה שליאקו אותה גם כי היא יכולה לשחק. אני לא תמיד אוהב את העבודה שלה, לפעמים כן, לפעמים לא. אתה יודע, רון ליבינגסטון הוא שחקן שנגיד, עוד פעם, אני אהבתי את אופיס ספייס, לא בגלל השחקן. בגלל שחקנים אחרים כן, ובמקרה של רון ליבינגסטון, התחושה שהיא פה שפשוט יקרו אותו לתפקיד שהוא סוג של פלייס הולדר, היו צריכים איזה מישהו שפשוט יגיב לדברים.
הוא שחקן טלוויזיה ממש טוב, כאילו הוא היה בבנד ברדרס, הוא אחד מהדמויות שאני זוכר. הוא היה...
כמו שהוא היה בהאוס בפרק אחד.
שם הוא היה בלאורך כל הסדרה, הוא היה... הוא היה קצין מודיעין הדיכוני שלהם, זה שאתה יודע, לאורך הסדרה מתדרדר לאלכוהוליזם, ואז זה אף פעם לא הופך כאילו להיות, אף אחד לא עוצר ואומר כזה, אתה אלכוהוליסט, קפטן, זה פשוט כאילו,
כל פעם, כולם אלכוהוליסט.
לא, כן, כל פעם שהוא נכנס לבית בזמן הפלישה, הוא כזה, הוא מתחיל לשדוד את הארון אלכוהול, ואתה רואה כאילו את הפנים של כולם נופלים. הוא מאוד טוב, אני חושב, כשלא שמים עליו את הפוקוס.
לא רואים עליו פוקוס.
כן. אבל הוא לא מאוד טוב. אז אני מניח שהוכחת שהטענה שלי לא נכונה. הוא בסדר, הוא בסדר גמור. אני חושב שהתפקיד הזה, התפקיד הזה דורש, אתה יודע, כשאנחנו מגיעים לסוף הסרט, וכשיש את הטוויסט הגדול,
נגיע אליו.
כן, זה די דורש כאילו, הדמות הזאת הייתה מטומטמת גמורה כל הסרט.
לגמרי.
כאילו, ברמה של, הוא לא שם לב שבן אדם שלכאורה נמצא בבית, לא נמצא בבית במשך שבועות?
לפחות, כן. אוקיי, אני רק לפני שנגיע, נפרד לגבי הטוויסט, אני כן אגיד, אני ראיתי לסרט הזה מנקודה למבט של הורה לתינוקת.
כן, הורה חדש.
כן, עדיין בתחום החדש.
כן. She still has that new baby smell?
אני לא יודע אם הריח הזה באמת עובר אי פעם.
It's called poop.
לא, זה לא. אני אקרא שם פה לתינוקות.
נגיד טבעי.
אז אני עדיין בטווח ההורה החדש, ואני יכול לומר ש את הצד הטכני הסרט הזה מראה מאוד מאוד יפה, את הרעיון של ההתעוררות בלילה, הרעיון של התחושה שזה בעיקר משפיע על האמהות פחות על האבות, אבל מהסיבה הזאת אני הסתכלתי במיוחד על הדמות שרון ליבינגסטון מגלם פה כדי לראות איפה הוא נמצא בתמונה ביחס לכל מה שמרלו עוברת. השינויים הפיזיים, הכאבים שלא עוברים, העצבים, התחושה של הזמן שפתאום אתה מאבד דקות ולא שם לב, הדברים האלה קיימים, זה חלק מהחוויה, זה חלק גם האבא עובר אותם בדרך כלל, לא רק האמא, אלא אם כן האבא באמת לגמרי מנותק, אבל זה רק הצד הטכני, בלהיות הורי חדש יש גם הרבה צדדים נוספים, יש צד רגשי מאוד מאוד חזק, יש תחושה של איזושהי שליחות או הישגיות שמגיעה יחד עם לידה של תינוק. הסרט לא מתייחס לדברים האלה, הוא מראה את זה רק כאילו מרלו היא הפוקוס וצריכים לתקן את מרלו. וטלי הדמות שלה נהיית סוג של קואוצ'רית כזאת למעשה, היא אומרת
כאילו לא נהיית, מגיעה ישר קואוצ'רית כאילו.
כן, וככל שהסרט מתקדם, במיוחד שאנחנו מגיעים לטוויסט בסופו של דבר, הדמות של דרו, האבא, נעשית יותר ויותר בלתי נסבלת, עד כדי כך שאני מתחיל לקוות שאני לא כזה. לא, כי
זה סרט שאתה אומר שצריך להקרין לאבות חדשים בתור כזה, היי, תראו את דרו.
ולאמרות.
לא, זה כזה, תראו את דרו, אל תהיו כמו כאילו, אני לא
Don't be true.
כאילו, אני חושב שאוהבים מאוד, לא צריכים שיגידו להם, היי, אל תהיו מה שקורה בסוף הסרט הזה.
כן.
כי זה מובן מאליו.
אבל במקרה של דרו, כאילו בחייד, תשים למה קורה בבית שלך, יש לך תינוקת, אולי במקום להיות עם האוזניות ולשחק עם לשחק במחשב, תבדוק אפילו פעם אחת מה קורה
כאילו
למטה.
זה אח שלי הוא, אתה יודע, טוב, הוא כבר לא אבא חדש, אבל אני זוכר ששני הילדים שלו היו חדשים, תאמין לי, לא היה דבר כזה של לשמוע שילד, אתה יודע, מוציא פיפס בחדר השינה לבד, והוא לא תוך שנייה כאילו כמו ברק לידם.
כן, אצלנו, אני במובן מסוים סוג של אומנת הלילה, כי לפעמים אני נשאר לעבוד עד מאוחר.
כן.
אז אני הראשון שמגיע לחדר, אני לא בהכרח
לא, אוקיי, אבל, דברים, אבל זה
אבל אני כן הראשון שמגיע.
זה לגיטימי להגיד שהסרט, כן. אוקיי, הסרט רוצה להתמקד על מה שקורה למרלו, זה על החברות כן. שלה בתור אימא חדשה, ולצורך התסריט, אתה יודע, לצורך העלילה זה בסדר ש
לא, זה לגיטימי, זה דבר שקורה גם
המציאות. ברוחק, כן.
זה קורה גם המציאות, כן. הרבה פעמים הגבר הוא יותר מדי שענן לגבי כמה מעט הוא יכול לעשות, ושזה
אבל
משפיע, אבל
יש לסרט סוף.
כן.
יש לסרט טוויסט מטומטם ברמות ש כאילו זה לא שקשה לתאר, כי יש סרט אחר שכל מי שיראה את זה יחשוב עליו מיד.
זה טוויסט שהוא מטומטם, הוא מטומטם גם באופן שהוא מבוצע, גם במה שזה אומר על הסרט הזה,
ובתוצאות שקורים אחרי שהטוויסט נחשף.
כן, וגם בזלזול שלו במה שגורם ל לטוויסט.
הדבר היחיד שאני אגיד לטובתו זה שהוא מבטל את הסצנה האחרת הכי נוראית בסרט,
איזו מן
האונס של דרו.
כן, זה היה
כי מה שקורה בשלב מסוים זה
לא אונס, אבל זה
תשמע, אם זה היה כאילו בעל,
הוא כן מסכים,
בוא נגיד זה ככה, אם היית אוקיי, מה שקורה
צריך לפרט קצת
באמצע הסרט, מרלו וטלי, אתה יודע, מדברות ביחד, כזה, ומרלו חוסד בפניה, לא עשינו סקס כבר המון זמן, וכזה, אז היא אומרת לה, את צריכה לחזור לזה, כזה, מה מדליק את בעלך? והיא גלשה פעם אחת, היא בדקה פעם אחת בסוד הגלישה שלו, והיא מצאה, אני לא יודע איך בסוד הגלישה שלו היא מצאה את זה, שמה שמדליק אותו עד היום, זה המדים של המלצרית בבית הקפה שהוא עבד בו.
אני רציתי רק להתעכב על זה שהיא בכלל גלשה בהיסטוריית הגלישה שלו, כי מה? למה? מי עושה דבר כזה?
אני לא יודע. את
לא רוצה
לדעת. אבל מה הוא חיפש? כאילו, אני רוצה לדעת, הוא חיפש מדים, כאילו, של בית קפה.
אני לא יודע, יש קטגוריה של מלצריות, אני לא יודע.
סדר.
בדיינר.
והיא חושבת שהיא קנתה מדים כאלה, אבל לפעמים לא לבשה אותם.
כן.
אבל זה לא משנה, כי היא כבר לא נכנסת אליהם. אז טלי שמה את המדים, ושתיהן ניגשות ביחד לחדר השינה, והיא מאירות אותו, והוא כזה, מה קורה פה? והיא כזה, ומה לא כזה, שזה בסדר?
שקול בסכן.
כן, והוא וטלי כנראה עושים סקס, ואני יושב שם, ואני כזה, what the fuck?
מילולית?
כאילו, הקהל הסתגל, היה לי קצת לא נעים, אבל כזה, אני יושב ואני דיין, אוקיי, דמיין את זה עם המינים הפוכים, דמיין את זה עם זה, אתה יודע, שני בחורים, ואחד אומר, בוא נעיר את אשתך.
אני לא אגיד נקמת היורמי, אבל אוקיי.
כאילו, כן, סרט שבצדק היום אומרים עליו, אז הטוויסט לפחות מוחק את זה, כאילו, כי אם זה היה ממשיך כזה כזה, מרלו, הגיבורה שלנו,
שזה גם מתחבר לסרט שבו היה אותו טוויסט, שגם בו זה למעשה היה.
אוקיי, אוקיי. אז הטוויסט הוא שטלי היא לא אמיתית. טלי מסתבר, זה השם האמצעי של מרלו, ואגב, היא לא...
אני חושב שלפני הנישואין.
כן, ואני כזה, רגע אחד. מילא ש... אז אתה יודע, מרלו בעצם הייתה הרעה כל הלילות האלה, ועשתה את כל העבודה, והייתה עם הילדים, והיא קצת, והיא בפסיכוזה, אתה יודע, כתוצאה מדיכאון של אחרי הלידה, וכי אין לה מספיק שעות שינה. ואני כזה, רגע, סטופ. מילא שהם אומרים שדרו אף פעם לא ראה את האומנת.
שזה בפני עצמו
זה מוזר,
מטופש.
כאילו הוא נוסע הרבה, לפחות, כן. אתה יודע, הוא
נמצא בבית
לי...
שהיא שם.
כן, הוא נמצא בבית, אבל כזה, הוא לא אומר כזה, האומנת הגיעה, איך קוראים לה? כזה, טלי, זה השם, זה השם שלך מלפני הניסוי.
עזוב
איזה
אותו.
איזה צירוף מקרים.
מרלו לא אומרת את זה, היא לא, שלום, אני טלי. איזה קטע, זה היה השם שלי לפני הניסויים. איפה זה, לא היה קורה שום דבר אם זה היה בתסריט, בגלל זה אני אומר שהתסריט הזה ממש ממש רע.
והן יוצאות לחגוג.
לא היה קורה כלום אם זה היה מופיע בתסריט.
והן יוצאות לחגוג בניו יורק, והן שותות קצת.
כן, בברוקלין, כי אתה יודע, באחריות.
כן, ואז הן חוזרות באוטו, ויש תאונה, ואנחנו מגלים את האמת. ג'יזוס קרייסט. אוקיי.
כן.
הסרט הקלאסי שעליו אנחנו לא מדברים בפרק הזה, כי רק להגיד אותו ליד הסרט הזה, זה ספוילר.
אבל אתם יודעים על איזה סרט אנחנו חושבים.
רוב הסיכויים שאם אתם מאזינים לפודקאסט קולנוע, אתם יודעים על מה מדובר. לפחות, אתה יודע, זה טוויסט מאוד מטומטם, אבל לפחות הוא הולך עם זה עד הסוף. פה זה נגמר, כאילו בזה שאתה יודע, אוקיי, דרום מבין שהוא היה אבא לא טוב, ואז הניסויים שלהם בסדר, ומטפלים בילדים ביחד, ואני כזה... לא, לא, סטופ.
זה לא המסר.
סטופ, מה שאמור לקרות עכשיו זה שהיא נמצאת בבית חולים להשגחה פסיכיאטרית עד, כן. עד יעבור עולם, ואתם כאילו, what? ואתה יודע, מה לעזאזל קורה פה? יש לה, זה לא סכיזופרניה, יש לה פיצול, תרתי משמע פיצול אישיות.
לא, זה גם מה שמפריע לי, אוקיי, טלי אמורה לייצג את מרלו של לפני הילדים הזה שהייתה צעירה ופרועה, לפני שהיא התמסדה, ולפני שהיא עזבה את ניו יורק.
ואז בשלב מסוים הסרט עוצר, ואתה יודע, יש דיאלוג בין שניהם, וטלי מסבירה למרלו כזה, הגשמת את החלום, החלום הוא להתמסד ולהיות עם ילדים, ואני כזה, וואו, דיאבלו קודי התבגרה, והיא כותבת בתסריט כזה להצדיק לעצמה. אם כי, אני לא יודע, היא נשואה או לא?
אני לא יודע, לא בדקתי.
אבל זה קצת, אתה יודע, זה דיאלוג כזה נורא, כזה פוסט בורגני של כזה, זה בעצם בדיוק מה שהשגתי בחיים, כשאתה בפנים אתה כזה, נורא הייתי רוצה להיות בלרינה או סופר או דיאבלו קודי.
תראה, להגיע למצב של משפחה יציבה וחיים טובים ועם מישהו שאוהבים, זה נהדר, זה דבר שראוי להגשים אותו.
שמעתי שאהבה זה נחמד, כן.
כן, אבל... כשהדמות שאומרת את זה היא דמות שבעצם מייצגת את הגעגועים למה שהיה לפני זה, כנראה שהיה סיפור קצת יותר מורכב, זה לא באמת יכול להיות עניין של, אוקיי, אני שונא את החיים שלי, הם כל כך משעממים ואפורים, לא, החיים שלך טובים כי הם משעממים ואפורים, את הרגע סיפרת לי שאת בערך איזה 300 מערכות יחסים במקביל, ולקחת אותי, באמצע הלילה, כשהילדה שלי נשארת אגב בבית, בלי השגחה אמיתית, כי אבא שלה בטוח שמישהו משגיח עליה, הלכנו לשתות בניו יורק, וגנבנו אופניים, אני לא חושב שזה אופניים שלהם.
לא, הם גנבו אופניים, ובתור רוכב אופניים, אני חייב להגיד לך.
לא, אל תעשו את זה.
כאילו, גנבו לי שתי זוגות אופניים, אני מדמיין עכשיו שהן אחת מהגנבות, וזה אפילו לא כזה, אתה יודע, אני דמיינתי מישהו עני ונועה שכזה טוב, אין לו ברירה, והוא, זה...
לא, זו הייתה עקרת בית
עקרת בית של בית מאוד יקר, אתה יודע, היא מתלוננת על קשיים גלגלים, החיים שלהם מאוד מאוד טובים.
מאפסטייט ניו יורק.
כן.
עם שלושה ילדים.
כמו...
שיצאה לבלות.
כן, אתה יודע, כמו השירים האלה מצרפת שבאים לתל אביב כזה, הם גנבו לי את האופניים.
לא, הם גנבו לך את הדירה.
באמת, זה בסדר. אני בעצמי זעיר בורגני, כאילו.
אני בורגני זעיר.
כן.
אז... טלי אמורה לייצג את מה שמרלו מתגעגעת אליו, אבל היא גם אמורה לגרום לה בעצם להעריך את מה שיש לה. ואני אומר, אוקיי, זו דרך מעניינת להציג דיאלוג פנימי, אם זה היה דיאלוג, ולא פשוט שתי דמויות שפשוט עושות דברים ביחד, ואז בסצנה אחת אומרות את הכל בבת אחת.
ועוד פעם, אין השלכות, כאילו יש את הטוויסט, אבל אין לו השלכות, זה פשוט כאילו עובר במחים מונטאז' ואני...
הוא חושב שהוא הבעיה כי מרלו צריכה לברוח.
כאילו הוא באמת הבעיה כי הוא לא שם לב לעובדה שאשתו ערה כל הלילה שמדברת עם אומנת שלא קיימת. הוא בהחלט הבעיה, הוא אבא נוראי.
הוא לא עשה את המינימום של לומר אוקיי אני אשמח לפגוש את הטלי הזאת לפני שאנחנו סוחרים אותה לעבודה. אני יכול לומר לך, אני כאילו גם אם אני סומך במיליון אחוז על שיקול הדעת של בת זוג שלי, וגם אם מישהו מגיע עם המלצות, אני לא אתן לאף אחד לשמוע על הילדה שלי בלי שאני לפחות פגשתי אותו וראיתי איך הוא עם ילדים.
אתה מאוד מתגונן.
והייתי באזור.
מה? אתה מאוד מתגונן בפרק הזה. הוא מתקפה אישית עליך.
לא, אני לא מתגונן, אני מגונן. אני באמת... דרו הוא חרה של אבא.
כן. שניהם הבא... לא... דרו יותר, זה כמעט שדרו יותר הבעיה, כי אשתו סובלת מבעיה נפשית.
אבל היא לא בעייתית באותה צורה.
יש לה מחלה, היא סובלת מבעיה ובעלה לא רואה את זה, והסרט מסתיים בזה שהם ביחד, ואני כזה לא, הסרט מסתיים בזה שצריך לסתיים בזה שבית המשפט אומר, אוקיי, אתה האבא הכי נוראי שראינו בחיים שלנו, היא הולכת להשגחה, כשתשחרר הילדים יהיו אצלה, אתה פאקינג, לך תצא עם ילדות בנות 16 בסרטים אחרים של... של דיאבלו קודי.
זה אמור להסתיים בזה שאח של מרלו מקבל חזקה על הילדים או משהו.
ג'יזוס, כן.
כי הוא לפחות יכול לדאוג להם. אבל...
ג'ייסון רייטמן.
כן.
במאי.
מה שלמה?
כן. מה? אתה זוכר? אתה זוכר?
בן של. כן.
כאילו, לזמן קצר...
הוא התחיל טוב.
הוא התחיל ממש טוב. לא רק במובן של הווי, הוא הבן של במאי לא רע בכלל. במאי שהיה לא רע בכלל וגם הידרדר. אבל ההידרדרות של אבא שלו לקחה הרבה יותר זמן.
הוא עשה סרט אחד שכולם אוהבים ו...
מה, אייבן? לא. אייבן עשה יותר מסרט אחד שכולם אוהבים, לא?
לא, הוא עשה אחד שכולם אוהבים.
כאילו, הוא עשה את Ghostbusters?
כן.
הוא עשה את Groundhog Day, לא?
לא.
מי עשה את Groundhog Day? אני חושב שהוא עשה את Groundhog Day.
הוא כל הזמן בורח לשם שלו ששיחק ב-Ghostbusters.
אוקיי, בסדר. הוא עשה את Heavy Metal. לא, הנה, הוא עשה את Stripes. הרבה אנשים מאוד אוהבים את סטייפס. סטייפס? חביב מאוד. קומדיה צבאית. בכל אופן. ואת קינדרגרדן קאפ. אביאל, אתה לא אוהב את קינדרגרדן קאפ?
הוא יותר טוב מההמשך שלו. כן, יש המשך.
בכל אופן, ג'ייסון רייטמן, הבן של, הוא התחיל עם Thank You for Not Smoking, שהוא סרט נהדר.
אני תמיד חושב שהוא overrated, אבל עדיין טוב.
לא, זה סרט שאני אוהב כי הוא כל כך ציני ואפל בלי... האווירה שלו היא כל כך חייכנית ונחמדה בזמן שהגיבור פחות או יותר מסביר איך הוא עוזר לקדם את הרצח של מיליוני אנשים. ואתה זוכר שלא אהבנו את שנינות המייסד?
אני זוכר שהיו לי הרבה תלונות עליו.
כן, לטעמי Thank You for Smoking זה פחות או יותר מה שהמייסד היה צריך להיות. סרט עם אווירה חייכנית והרבה הומור בתוכו שבעצם מסביר לך לאט לאט כמה, אתה יודע, העולם מחורבן בגלל איזה סוג של אנשים.
כן, אפשר לומר.
ואז היה את Up in the Air,
ג'ונו לפני זה.
כן, ג'ונו, השיתוף פעולה הראשון שלהם.
שאני מאוד אהבתי, וגם את Up in the Air
מאוד אהבתי. אני זוכר שמאוד אהבתי את ג'ונו בזמנו, אבל זה היה די כזה, היי, אלן פייג'. כאילו, אם, אתה יודע, היינו צעירים ב-20 שנה, והיה לי משיכה לאנשים.
ולא הייתה משיכה לגברים.
כן.
היא יצאה מהאור.
כן, כן.
זה מותר לומר את זה.
לא זכרתי אם היא ביסקסואלית או...
אני לא בטוח.
אוקיי, בכל אופן. אתה יודע, זה כזה, כן, קצת היה את הדרים הזה.
ואז הגיע יאנג אדולט וכולם עשו, אה?
לא, אני חושב שזה לא היה הצלחה כלכלית, אבל הרבה אנשים אהבו את זה, הביקורות היו מאוד חיוביות על יאנג אדולט.
כן, אבל אף אחד לא טרח לראות אותו.
כן, ואז, אתה יודע, שורה של באמת כישלונות, כל אחד יותר גדול מהשני.
יש טענה שג'ייסון רייטמן הוא פשוט נותן לעצמו יותר מדי קרדיט.
Labor Day, Men, Women and Children.
Whiplash.
לא, Whiplash הוא רק...
כן.
אם הלוואי עליו, הוא היה מביים את Whiplash, כאילו, אבל באמת, זה...
ואז הגיע טלי.
אנשים מסתבר אוהבים את זה, כאילו, אני קראתי כמה ביקורות די חיוביות, ואני מושך בכתפיים, ואני כזה... חבר'ה...
טלי נחשב לך לסרטים הטובים של השנה, אבל מצד שני גם פטר שחור ומקום שקט נמצאים בדרך כלל ברשימה הזו של הסרטים הטובים יותר עד כה של 2018, והם סרטים שדיברנו עליהם.
מקום שקט והפטר שחור בסדר גמור.
אבל לא בסדר גמור, אחרת לא היה לנו מה לומר עליהם.
לא אמרתי טובים, אמרתי בסדר גמור. טלי לטעמים סרט רע. אתה יודע, יש בו רגעים טובים, יש בו כמה הופעות נחמדות. הרעיון כאמור מעניין, אבל הביצוע שלו הוא כזה... ג'ייסון רייטמן נראה לי כזה במים מרוצה מעצמו. אתה אמרת כאילו לוקח קרדיט, אבל כן, זה כזה, אני ג'ייסון רייטמן, אמרו לי שאני גאון כשהייתי ילד, וזה דפק אותי לגמרי, וזה דופק הרבה במים שמתחילים, אתה יודע, כשהסרט הראשון שלנו יוצא אומרים, זה יהיה, אתה יודע, זה יהיה גדול, דנקן ג'ונס, כאילו.
כן, אבל דנקן ג'ונס באמת לא ברור מה קרה לו אחרי הסרט הראשון.
שיחק יותר מדי World of Warcraft, מסתבר.
כן, אתה יודע, אתה יכול...
מי ביים את דוני דארקו?
קלי.
כאילו, ג'יזוס, מדברים על נפילה, כאילו...
אני לא כוכבתי את דוני דארקו.
לא, כן, אבל... עוד פעם, גם אני אולי לא זה, אבל אתה יודע, כשאומרים להם, אתה יודע, כל כך מוקדם, אתה הגאון הזה, והם לוקחים את זה ללב במקום להגיד, אוקיי, רגע.
ג'ון סינגלטון. כן.
כאילו, ג'ון סינגלטון, אני מייחס הרבה מזה לאיזה סוג של סרטים שהוליווד הייתה מוכנה לתת לו לעשות.
אורסון וולס.
אורסון וולס, אני חושב,
הוא באמת גאון. לא, שהוא גאון מגיל מאוד צעיר.
אני חושב שהוא באמת... אורסון וולס, רוב המבקרים מסכימים עד היום שהוא באמת גאון. כאילו, אתה לא אוהב את זה, אבל אתה יודע, זה פשוט...
לא, אבל אמרו לו מגיל מאוד צעיר את זה, והוא הסכים. הוא אמר, אני שמח שאתם מסכימים איתי.
העניין הוא שאורסון וולס כן היה לו משהו כזה. אני לא חושב שלג'ייסון רייטמן יש את זה. אני חושב שהיה לו, יש לו סק תרגילים מאוד מאוד מוגבל, והוא די ניצל אותם.
סק תרגיל, a bag of tricks.
כן. סטודנט לספרות אנגלית. וזה לא, אתה יודע, כל הסרט הזה מרגיש קצת כמו סרט טלוויזיוני. בשלב מסוים היא אומרת, שהיא מתארת את מה שקורה בעלילה, אמר לה, אומרת, אני לא רוצה שזה יהיה כמו סרט של לייפטיים, החיים שלי, ואני כזה, כאילו, זה די מופע כמו סרט של לייפטיים.
יש רגעים שהסרט מנסה להיות חכם, נגיד שבאמת שהיא מדברת על הסרט של לייפטיים, היא אומרת, סופו של דבר,
האמא הולכת עם מקל.
האמא הולכת עם מקל אחרי שהיא שרדה את ה... והיא באמת בסופו של דבר הולכת עם מקל, אבל כי היא שוחררה בבית חולים אחרי שהיא עשתה תאונת דרכים. אז הסרט מנסה להיות חכם לפעמים, לא כל כך הולך לו. אני כן רוצה לומר ש... לא דיברנו על זה, אבל בעניין הטוויסט גם, הרעיון של טלי היא בעצם יציר הדמיון של מרלו. זה שהסרט בערך מסביר שזה נגרם בגלל מחסור בשעות שינה. מחסור בשעות שינה יכול לגרום להרבה בעיות, יכול לגרום להזיות, יכול לגרום לאובדן תחושת זמן.
אני מקליט הפודקאסט הזה אחרי שעתיים שינה, ואני חייב להגיד, אביעד, אתה והפיל הענקי שחופף לך את השיער כרגע צודקים לגמרי.
בסדר, אבל עזוב את דמבו כרגע. לפי זה גם לא פשוט עם הצורה של הרגליים.
לא, זה עם החדק. זה עם החדק. דמבו, אתה יכול לעוף, לא היית צריך את הנוצה אף פעם. הנוצה הייתה בתוכך כי בלעת אותה, כי אתה פיל, ואתה יש לך פה מאוד גדול.
כן, לא, קוראים לך אל הנוצה? לא. אז בכל אופן, הרעיון של הסרט מציג את זה ש... היא יוצרת אדם שלם שהיא מקיימת את האינטראקציה על בסיס יומיומי ברמה כזאת שאף אחד לא אומר רגע אין שם אף אחד. יש את הרגע שאח שלה מדבר עם דרו ומדברים על האומנת ואתה יודע שמשהו הולך, משהו חשוד שם, אבל אף אחד מהם לא אומר את הפרט הזה שיגרום לשני לומר רגע, אבל זה לא השם שלה, או רגע, או אח לא אומר, רגע, אני לא זוכר שחייבו אותי על המתנה שנתתי לכם.
תכלס, כן.
כן, זה לא מגיע, והסרט מציע שכל הבנייה השלמה הזאת היא בגלל מחסור שעות שינה, דיכאון אחרי לידה, כל מיני בעיות, אולי גם מחלת נפש לא מאובחנת.
העולם שהוא מציג, הבניית עולם שהוא מציג לא קיצוני מספיק כדי להצדיק, כאילו כשזה מראים לך את זה במקום להגיד, כשזה קורה בסרט הקלאסי, שעליו אנחנו לא מדברים, אתה כזה, אוקיי, זה מאוד מוגזם, אבל העולם שבו שאין עוד עכשיו הוא גם ככה מוגזם, אז אני יכול לקבל את זה כחלק ממה שאתה מציג לי. פה זה, הצגת לי עולם מסוג מסוים, ואז אתה אומר כזה,
בסרט ההוא גם הגילוי של הטוויסט נוצר, כי אנשים אחרים מתחילים להצביע על בעיות, על חוסר קביעות. במקרה של טלי, אף אחד לא מצביע על זה. זה משהו שמרלו מבינה, כי טלי אומרת לה שהיא צריכה ללכת, ואז היא עושה תאונת דרכים, והיא עדיין רואה את טלי, אבל...
כאילו, דמיינו שבסוף של ג'ונו, פתאום היינו אומרים, במקום שהאבא של הילד הוא פולי בליקר, האבא של הילד הוא האנטיקרייסט. ספוילר, זה המשך לתינוקה של רוזמרי, וכולם היו כזה אומרים...
הוא התינוק של רוזמרי למעשה, כן.
פולי בליקר?
כן.
האמת, כן. כן, זה הנכד של רוזמרי. אוקיי, אביעד, סטופ. תראה להמשך, לסרט, נכתוב להוליווד.
אוקיי, אתה אני כותב, אל הוליווד, ארצות הברית.
כן. בוא נעשה סרט המשך לבמאי שעכשיו כולם נזכרו לסנוע שנים אחרי שהוא ביצע את הפשע הנוראי, עשרות שנים אחרי שהוא ביצע את הפשע הנוראי, שבעקבותיו הוא ברח מהצדק.
כן.
זה הזמן המצוין. אז כן, טלי, כאילו, זה נחמד שהיא הגיעה, אבל היא צריכה ללכת מפה.
יש לי הרבה מה לומר על הסרט, אבל אני לא יכול להמליץ עליו. אני חושב שיש לו... הוא היה יכול להיות יותר טוב עם כתיבה יותר חכמה ועם...
במה יותר טוב?
במה יותר טוב, ולמען האמת גם פשוט אם הוא היה יותר מפוקס במה שהוא רוצה להעביר.
טוב, נעבור לסרט הקלאסי של השבוע?
הווה.
אנחנו הולכים לדבר על...
The Bartels couldn't believe how fortunate they were to find Peyton.
I adore children, Mrs. Bartel. I love being with them. I love taking care of them. For me, it's the next best thing to actually being a mother.
But they didn't find her.
She seems terrific. What's the catch?
There is no catch. I think she's great.
She chose them.
Never let an attractive woman take a power position in your home. All I'm saying is you have to watch your back.
Now, their innocence is her opportunity.
The hand that rocks the cradle.
כן, היד שמנענעת את האריסה.
כל הכבוד למתרגם ולמפיץ.
כן, כן. אין לנו תלונות על זה.
סרטו של קרטי סלסון שעשה סרט אחד שהוא אחד אוהבים עליי והרבה סרטים שקיימים.
ועדיין לא דיברנו על זה שאתה אוהב.
לא, לא, זה כמו שדיברנו על כל הסרטים של...
שדיברנו על כל הסרטים של ג'ון בורמן חוץ מזרדוס.
לא דיברנו אפילו על רבע מהסרטים של ג'ון בורמן. ניסיתי שבוע שעבר גם לך לדבר על אחד.
כן, אבל גוסט דוג היה...
לא, לא דיברנו על בחזרה לעתיד, אבל דיברנו על כמעט כל סרט אחר של...
רוברט זמקיס, כן.
אם כי רובם טובים, כאילו.
כן.
כן. אז כן, קרטי סנסון שעשה את סדות אליי ו-I don't give a fuck about the rest really.
הוא עושה את 8 מייל שדיברנו עליו.
כן, והסרט נכתב על ידי אמנדה סילבר, שהאם יש לה קשר לרון סילבר?
אני לא יודע, אבל היא כתבה מתברר סרטי כוכב הקופים החדשים.
אוקיי, כאילו יש לה...
היא עובדת.
כן, היא כתבה את ג'ראסיק וורלד, אז...
היא כותבת עכשיו את מולן ואת אבטר 3. נראה מה...
יש תסריט לאבטר? היה תסריט לאבטר?
זה שיש תסריט לא אומר שזה התסריט שהשתמשו בו בסוף.
זה היה פשוט, באבטר המקורי זה היה פשוט מישהו, אתה יודע, לקח את פוקרונטוס של דיסני, ומחק כל מקום שבו כתוב נייטיב אמריקן, וכתב אליאן.
סמרפס, יוג' סמרפס.
אוקיי, אתה קודם בדיחות מסאוף פארק עכשיו.
לא רק משם, כולם אמרו את הבדיחה הזאת.
בסדר. ובסרט משחקים...
לא באבטר, ביד שמנענת את
האריסה. אנבלה סיקורה? סיורה?
אני מאמין שזה סיורה.
זה סיורה, כן, ריבקה דמורני, מט מקוי, ארני אדסון, אגב גוסטבאסטרס.
שאגב, מתברר שיש לו קריירה מאוד פעילה גם היום.
כן, וג'וליאן מור, זה בתפקיד מאוד משני, זה היה לי מוזר. זאת ג'וליאן מור.
זה יצא שנה לפני בני וג'ון, אז כאילו זה ממש ממש בהתחלה של הקריירה שלה.
כן, ארני אדסון, אגב, לא רק שיש לו, האיש בן 70 ומשהו, הוא נראה נהדר לגילו.
הוא גם מתברר יותר גבוה ממה שחשבתי.
אוקיי. זה הפודקאסט של הרני הנסון, אנחנו רואים על כל הסרטים ועל הפוטו של הרני הנסון, שאתם סרגים אומרים צידי,
יש לבור כאלה.
כן, לאחרונה הוא היה בטרנספורמרס פריים, הוא דיבב בסדר הטלוויזיה.
הוא שחקן מאוד עסוק בעיקר בטלוויזיה היום.
לא את אחד הרובוטריקים לצערי, סתם זה סוכן ממשלתי.
אז הרני הנסון, אז בטח הוא היה נחמד.
כן. בכל אופן, The Hand That Rocks the Cradle, העלילה של הסרט...
לא, שי
זה סרט אחר. קלר ברטל היא אישה נשואה עם, עם בת אחת ומצפה לילד, והיא הולכת יום אחד לגניקולוג, לא סליחה, לאובסטריציין, סליחה.
בוא נגיד, לרופא שמחליט שהוא גניקולוג.
כן, שמטריד אותה מינית, והיא אחרי שהיא יוצאת משם בפאניקה, בצדק היא בעידוד בעלה מחליטה לתבוע אותו, והתביעה חושפת שורה של תביעות, השטג מי טו.
בדיוק.
כאילו, וואו, הסרט הזה, דיברנו עליו בזמן
הוא נכון. הוא הקדים את זמנו.
כן. הוא לא הקדים, הוא זה קצת סרט מדע בדיוני, כי בשנת...
מדע בדיוני, יופי.
זה קצת סרט מדע בדיוני, כי מסתבר
שכש... נשים לא מוטרדות מינית.
לא, כי מסתבר שכשאנשים מתלונות על התעדה מינית, לוקחו אותם ברצינות ופותרים את הבעיה מהר מאוד, ולא מחכים שיהיה 60 נשים, אלא שאישה אחת מספיקה.
האמת שאמרו שיש עוד 4 חוץ
ממנה. בדיוק, כמה לקחת שביל קוסמי נפל? 60?
שנה, כן.
לא, כאילו 60 שנה ו-60 תלונות.
הוא שאל 3, כן.
בכל אופן, אותו רופא מחליט להתאבד. אוקיי?
הסוף.
לא.
הסוף שלו.
כן, לאותו רופא יש אישה, שהתביעות לא רק לוקחות את בעלה, גם לוקחות לה את הבית ואת הכלכלה, ובאחר וגם היא בהיריון, האירוניה, את הילד, כי היא נופלת אחרי התקף כלשהו, והצירים מתחילים, והילד מת בזמן התהליך.
כן.
אז היא מחליטה להתנקם.
כן.
היא מחדירה את עצמה מהר מאוד לחיים
של... אני רק רוצה לומר, בקשל הנוראי ביותר של חברת חדשות כלשהי,
כן.
שחושפת את השם של המתלוננת הראשונה,
כן.
ואת התמונה שלה.
היא מחדירה את עצמה מהר מאוד לחיים של קלר ובעלה מייקל, היא מציגה את עצמה בתור רומנת, שאתה יודע, היא עבדה בשביל השכנים, והיא שמעה שיש להם עכשיו אופנינג לאומנת חדשה עכשיו, שיש להם צאצא חדש.
היי, קוריני פייטון.
כן.
במקרה שם של חיה שזוחלת ועורבת לטרף שלה, ואז
חונקת פרד שומת. אני גברת קוקו.
כן.
כן, קוקו ברד.
יפ.
כן. הנה הביצים שלי, אני מביאה את אמיתי לכל מהיכלה שאני נכנסת אליו.
כן.
והיא לאט לאט מסיתה את הבת, כאילו הבת המבוגרת, הילדה בת השש להם.
בגילומה של לא מארה ווילסון, היא דומה למארה ווילסון.
יכול להיות.
ומארה ווילסון הייתה בכל סרט באותה תקופה שיש בו ילדה.
כן, מסיתה את הילדה נגד האימא שלה, היא מתחילה להעניק את התינוק החדש בעצמה כדי שהוא יהיה יותר יתחבר אליה, היא גורמת לשני ההורים לחשוד אחד בשני שהם בוגדים זה בזה, והיא דואגת לסלק את לסלק מהבית מהר מאוד את אמרנו שהרני הנסון בסרט הזה, כן, הוא מתנדב מחברה שמוצאת תעסוקה לאנשים עם מגבלות, עם ליקויי לימוד וכאלה.
כן, יש לזה,
והוא הוא בונה בשבילם את הגדר במשך הרבה זמן.
כן, חצי שנה הוא עובד על הגדר הזה.
וואו, כאילו אני יודע שגדר טובה עושה שכנים טובים לכאורה, אבל ג'יזוס קרייסט, סרט.
שמע, יש את הרגע הנחמד בהתחלה שהוא שואל אם הגדר אמורה להחזיק אנשים בפנים או להרחיק אנשים בחוץ. שזה אומר משהו על החיים שלו.
אני חושב שזה מסוג השורות שנשמעות חכמות, אבל היא לא אומרת שום דבר, כי... מה, כאילו...
זה אמרנו על הדמות.
לא, מה זה אומר לנו בהקשר של הסרט? זה כזה, טוב, היינו צריכים להשאיר את האומנת הזאת בחוץ? זה כזה, לא, פשוט היינו צריכים לעשות מערכת סינון יותר טובה לאומנות, כמו לשאול על המלצות.
כן, אוקיי, אוקיי. אני אגיד שני דברים. דבר ראשון לגבי הדמות של סולומון, שארני הנסון מגלם אותו, הוא הדמות הראשונה שאנחנו רואים בסרט, הוא מגיע כשהוא רכוב על אופניים עם הודי ו... הוא דופק בדלת, לא שומעים אותו, אז הוא בא מאחורה, וקלר מאוד נבהלת ממנו.
וזה לא, עוד פעם אני אומר, זה
סרט מדע בדיוני. והשנה 1992.
עוד פעם אני אומר, זה סרט מדע בדיוני, כי מה שקורה זה שהם לא קוראים למשטרה, והמשטרה יורה בו.
לא, מה שקורה זה שמייקל יוצא כדי לראות מה זה, ומדבר איתו, והם מבינים מי זה, אבל מה שהסרט עושה פה, וזה זה דבר דווקא חכם בעיניי, הוא מתחיל בזה שהזוג הזה נבהל מגבר שחור לבוש עם ברדס ומעיל שמתגנב מאחורה לבית שלהם, אבל המפלצת האמיתית היא אישה לבנה עשירה.
כאילו, הם לא היו צריכים לפחד מרוחות רפאים, אתה אומר, הם לא היו צריכים לפחד מהאישה הלבנה האחרת.
כן. אז מה שאני אומר שזה כאילו, זה כבר דבר אחד שאני כן חושב שהסרט עשה טוב, שהוא מראש אומר לנו, הסרט הזה מתרחש בעולם שבו זה האיש שמפחדים ממנו, למרות שהוא בעצם לא הסכנה האמיתית פה.
וואו, הסרט הזה באמת הקדים את זמנו.
כן. וזה גם אחר כך הופך לחלק בעלילה, גם כשפייטון
מפלילה
מה
אותו
שלא יש מה אמיתי,
כן.
כן, עוד לפני שהיא מפלילה אותו, היא אומרת לו, הסיפור שלי יישמע הרבה יותר טוב. לא משנה מה היא תגיד, היא יודעת שהרבה יותר יאמינו לאישה לבנה,
שבוכה, כן.
כן, שבוכה, מאשר לגבר שחור גדול, שגם בנוסף לכל, יש לו איזושהי...
הוא קשה לו להסביר את עצמו.
כן, יש כן. לו גם קשה לו להסביר את עצמו, וגם... אוטומטית אנשים מניחים שאולי הוא לא מתנהג בצורה נורמטיבית.
מה שאני בעיקר אהבתי בדמות של סולומון, מה ש... זה לא בהכרח המשחק, שזה מסוג הדברים שמרגיש לי, תמיד שמשחקים דמויות כאלה, אני דואג בתור דבר כזה, אני לא מכיר מספיק אנשים כאלה, זה יותר מדי ברוד, זה יותר מדי כזה, זה משחק לקהל.
אז תכיר יותר שחורים, מה לעשות?
יפה מאוד, אביעד. אני, מה שכן אהבתי זה העובדה שזה אף פעם, אתה יודע, הוא שם כחלק מהאנסמבול, זה אף פעם לא נהפך לאיזה סיפור השראה של כזה, הוא רואה את האמת, כי הוא תמים יותר מכולנו.
לא, יש קצת את הקטע הזה.
מעט מאוד, כאילו, הוא דמות שקיימת בחיים שלהם, אבל הוא לא, זה לא איזה inspirational story שבו הוא עוזר להם להתגבר על הקשיים שלהם.
הוא מבין שהוא נמצא בעמדת נחיתות. לפחות בכל הנוגע למי המשטרה תאמין.
כן. ושנאמין לרינגו של הגוסטבאסטרס?
לרינגו. זה כאילו, זה... באמת כן, הוא די הרינגו, הוא יצטרף אחרון.
כן.
כן.
לפחות הוא לא הפיט בס?
מי הפיט בס?
טכנית אדי מרפי, שהייתה לו קריירה הרבה יותר מוצלחת משאר השחקנים בסרט הזה באותו זמן, אז כאילו...
האמת?
זה אם פיט בס היה נהפך לזמר הכי מצליח למשך עשור או משהו.
כן. או ג'ון בלושי שכתבו עבורו את הסרט ופשוט מת.
לא, אבל ג'ון בלושי היה אמור להיות רוח רפאים, לא?
לא, אבל סליימר נוצר בהשראתו.
אוקיי, די עם גוסטבאסטרס, כבר דיברנו על גוסטבאסטרס.
אבל יש פה את ג'רמי הדסון.
ואימא. כן. אוקיי. אני חושב שזה סרט בסדר, אבל הוא עובד לגמרי ברמה של כזה, אתה יודע, כזה קריפי, אתה יודע, לא ג'אמפסקרס, אבל אתה יודע, כזה...
יש טיפה ג'אמפסקרס בסוף.
אבל העלילה, כמו שאמרנו לפני שהתחלנו לדבר עליו, אפילו זה מא' לב', ודי ברור לך, כאילו הסרט אומר לך מראש כאילו מה הוא הולך לעשות, ואז הוא
עושה את זה. דיברת על סרט טלוויזיה, זה די נראה, די ככה.
כן, זה מרגיש ככה, זה נראה ככה, כאילו.
הוא לא מפחיד, אבל הוא כן מספר סיפור.
כאילו, כן.
אתה יודע איך הסיפור הזה יתפתח,
ואתה יודע...
אתה יודע איך הוא יסתיים, אתה יודע בדיוק מי הטובים ומי הרעים פה, אבל רואים, זה לא, אין שום דבר בעייתי בלראות אותו.
כאילו, אין שום ניסיון להציג ריאליזם בסרט הזה.
לא.
שכאילו, שלא תהיה שום טעות. ואם יש טעות, אז כאילו החצי שעה האחרונה עם המלכודת בית זכוכית, שזה כאמור, מה? כאילו, ואתה יודע, היא גונבת לה את המשפים, והיא רוצחת מישהו בעזרת מלכודת שהגיעה מגרסת R-rated, שכחו אותי בבית. לגמרי, כאילו.
או משכחו אותי בבית 2, אני חושב ששם הוא התחיל להרוג
אנשים. משכחו אותי בבית 2, הוא רגע אנשים בבית מלון, זה לא בבית. אפילו לא שכחו אותו, אבל שכחו אותו בניו יורק.
לא שכחו אותו גם, הוא עלה על טיסה לא נכונה, זה לא אותו דבר. אוקיי, הסרט, שכחו אותי הבית 2, צריך להיקרא, עליתי בטעות לטיסה לניו יורק. זהו, עם כרטיס אשראי של אבא שלי, שיכול לסדר לי חדר במלון יוקרה. ופגשתי את דונלד טראמפ.
פיכסה. אבל כן, זה סרט שעובד לגמרי על פני השטח, ו... ניסיון שלו להציג איזשהו עומק של כזה, זה סיפור על אימהות ועל, אתה יודע, תיזהרו מי אתם מכניסים לחיים שלכם, לא עובד, כי כאילו, אם בטלי זה השיעור שהבעל היה צריך להיות יותר קשוב, פה זה שני הורים אידיוטים.
כן, עוד פעם. מישהי פשוט ניגשת ואומרת, שמעתי שאתם מחפשים אומנת לילדים, איך שמעת? את יודעת איך זה, אנחנו אומנות מדברות אחת עם השנייה.
הגוגל של האומנות שהתפתח לפני הגוגל הרגיל ב-92.
השאלה הבאה צריכה להיות, רגע, עם מי דיברת שסיפרה לך שאנחנו מחפשים? לא, אוקיי, רוצה להצטרף אלינו לארוחת ערב?
רשימת המלצות בבקשה?
היא אומרת,
אנשים שאני יכולה להתקשר אליהם?
היא אומרת, אני אשאיר לכם כרטיס בשביל שאני אוכל לתת לכם רשימת המלצות, אומרים, לא, לא צריך, התקבלת, יאללה, את לבנה, בסדר. אז יש נורא את התחושה הזאת של, האמת שגם רבקה דה מורני היא נכנסת לתפקיד, אז היא לא, אתה יודע, זה לא שהיא נסחפת עד כדי כך שאתה כבר לא יכול להבחין מהשחקנית לבין הדמות, אבל זה, היא כן מנסה להתאים את שפת הגוף שלה, וצורך העניין אני בדקתי, היא לא ממצמצת בסרט הזה. זה טריק של שחקנים שאמורים לשחק פסיכופטים, או אנשים שיש בהם משהו שבור במרכאות. והיא עושה את הטריק הזה פה, עקבתי כי הייתה לי הרגשה שהיא הולכת לעשות אותו, כי יש לה עיניים מאוד בולטות. אז
אמרת שהיא ניצחה באיזושהי...
כן, לגבי זה.
איזה תחרות זה היה? איזה פרס זה היה?
ב-1992 נערך בפעם הראשונה טקס פרסי הקולנוע של MTV.
כן. אחד מפרסי הקולנוע הכי נחשבים, זה הולך כזה כאן, האוסקר, ה-MTV מובי אוורדס, והנערף.
אולי גלובוס הזהב.
פסטיבל בר שבע לקולנוע.
כן, גלובוס הזהב לא נחשב.
פינגווין הזהב לעומת זאת.
זה מאוד יוקרתי.
כן.
הוא ענק אפילו פעם אחת. אז בכל אופן זאת השנה הראשונה שזה נערך. שחרור קטלני 2 היה הזוכה הגדול, זה בתקופה שהפרס עוד הוא ענק לסרטים שמישהו באמת זוכר אותם אחרי שנתיים. אבל אחת הקטגוריות שקיימת זה Best Villain, ורבקה דה מורני זכתה על הסרט הזה, ואני רוצה להקריא שנייה את האנשים שהיא גברה עליהם פה, כן. וזה הצבעת הקהל.
כן.
היא גברה, אוקיי, וסלי סנייפס וניו ג'ק סיטי, אתה חושב?
אני מאוד אהבתי, אוקיי. סנייפס נבל טוב.
רוברט פטריק בשליחות קלדין 2.
די, תפקיד אפי.
היא גברה על ה-T-1000.
כן.
על רוברט דנירו בפסגת הפחד.
קשה.
ועל אלן ריקמן ברובין הוד נסיך הגנבים.
אמרת...
תפקיד שאלן ריקמן עשה בתור רע גנרי.
אבל רגע, אמרת פרס לאיש הרע, אלן ריקמן הוא הגיבור ברובין הוד, הוא השוטר הטוב שמנסה לתפוס פורח חוק שמוביל מרד נגד השלטון החוקי, ונותן לכל מיני ילדים קטנים נשק ושולח אותם להסתובב ביערות.
כן, אבל זה לא מוצא בנקודת המבט שלו.
בכל זאת, כאילו, אלן ריקמן הוא הגיבור שלו, זהו.
מכל
כך הרבה בחינות, כן.
כן. אז הסרט הזה, היד שמנהלת ההריסה מאוד הצליח כשהוא יצא.
אבל הנה העניין, הסיבה שהיא לא יותר טובה מרוברט פטריק, כאילו.
הסיבה שהדמות הזאת לא מפחידה כמו T-1000 זה שהיא לא
T-1000.
T-1000 זה אחד הנבלים הקולנועים הכי טובים בכל הזמנים.
רוברט פטריק מפחיד יותר בחלק הראשון של הסרט, כשאתה לא יודע שהוא הבחור רע, והוא אשכרה, אתה יודע, הבעיה עם הטרמינטור הראשון, שוורצנגר נראה מראש כמו רובוט. הוא לא נראה אנושי.
כן, אז בסרט השני פתרו את זה, ואמרו, אוקיי, אז
לא, אבל...
הוא הרובוט שמגן.
לא, כן, כשהוא מתחיל, אתה לא יודע. כשאתה רואה בפעם שנת הסרט, לא רק שאתה לא יודע, רוב הצופים שראו את זה, הניחו, שוורצנגר הוא, אתה יודע, הוא הבחור הרע. או לפחות הוא הבחור המאיים.
כן.
ופטריק, אתה יודע, הרבה לאורך הסרט בהתחלה הוא נורא נורא נחמד, אתה יודע, הוא מדבר עם ילדים בקניון והוא כזה, היי, ראיתם את הבחור הזה? והוא, אתה יודע, הוא לא כולו חינוכי.
Have you seen this boy?
לא, הוא, אתה יודע, הוא מדבר בטון אנושי לגמרי, והוא יכול
לחכות... הוא גם שוטר. כן. הוא במדים ששוטר, הוא לא באמת שוטר.
לא, אבל כאילו, יש, אתה יודע, הוא מייצג את הסמכות האולטימטיבית ברחובות, או whatever.
יש לו גם עוד טריק נחמד שהוא יכול להיות כל אחד. כי יכול להתחזות לאנשים.
לא, אבל אני אומר, ההופעה הזאת היא באופן מוזר הרבה יותר מפחידה מארנולד, כי היא הרבה יותר אנושית בתור רובוט, והיא גם הרבה יותר אנושית ממה מה שריבקה דה מורני עושה פה, כי לגמרי, אתה יודע, אתה רואה אותה בסוף, אתה אומר, היא כאילו, היא רעה, והיא מגיעה לבית שלהם, והיא כזה, כמו שאמרת, היא לא ממצמצת.
כן.
בשלב מסוים אתה אומר, עזוב לשאול אותה להמלצות, זה כזה, יש לך בעיה בעיניים כאילו?
מאוד כחולות.
כן.
יש לה עודף כחול בעיניים.
וואו,
העיניים כן.
שלה מאוד מאוד כחולות.
מאוד.
כן.
כן. אוקיי, בכל אופן...
זה גם הסרט הסרט הטריק המעצבן הזה של כזה, ליאקנו הרבה בחורות יפות לסרט הזה, כי אנחנו הוליווד, ואתה יודע, אנבלה סיורה מאוד מאוד נעה.
מה עוד היא עשתה בחיים שלה?
ג'וליאן מור מופיע בסרט הזה לתפקיד.
מי שמע עליה,
בכלל. לא, כן. אז הפתרון של הסרט הזה זה פשוט להגיד, זה ההפך ממה שעשו בטלי, שכזה, אוי, את נורא שלוחה, הם פשוט גורמים לאנשים להגיד שוב ושוב, וואו, איזה יפה היא, ואני כזה. אוקיי, לחצתם על הגז קצת יותר מדי, כאילו, אני מבין, אבל בשלב מסוים, כאילו, אתה יודע, החברים שלהם באים לבקר, והבעל מבקר אומר כזה, ואז אשתו כזה נכנסת ומסתכל עליה כזה, ואני כזה, סרט.
אני רוצה לציין,
אנחנו הולכים לסינמקס או משהו עוד שתיים?
אולי.
כאילו, אני לא אתלונן יותר מדי.
האם עיינת את מספר המאזינים של הצופים שלהם?
סינמקס עדיין קיים.
אני לא יודע.
סליחה, סינמקס, אני מתכוון ל... תחנת טלוויזיה אמריקאית שירת סרטי אירוטיקה קלה עד כבדה, לא סינמה
אולם. אני חושב, במקרה של טלי נגיד, הסרט מסתיים בזה שמרלו ודרו חותכים ביחד ירקות, וכל אחד מהם עם אוזנייה, הם שומעים אותו שיר, כל אחד מהם עם אוזנייה, ואני חושב, אוקיי, הרגע, כל הסרט הזה היה עם הפואנטה של, אתם לא מקדישים מספיק זמן לשים לב, אתה לא מקדיש מספיק זמן לילדים, והיא יותר מדי שקועה במה שההיריון בעצם הביא אותה, אל תקשיב לאוזניות עכשיו, אוקיי? תהיה אתה עם הילדים, זה
שהיא מכינה. כאילו, אם במצלמה היית הולכת לצאת אחורה ומאחורי הילדים, היו רוצים אחד השני.
הבית היה עולה באש גם.
כאילו, זה היה סרט שהייתי יכול לכבד, זה כזה, זה לא עבד.
זהו, אז ככה טלי מסתיים. היה שמנהלת את ההריסה, בעיקרון הזוג ברטל הם כל הזמן במצב הזה, הם במצב של דווקא הזוג במקום טוב בחיים שלהם, הם באה לפני איזו פריצה גדולה בעבודה, יש לו איזה משהו שהוא רוצה להגיש, וזו רק האישה אחת הזאת שהיא חדרה לחיים שלהם, די בגלל אוסף של צירופים של מפגשים ש... לא היה לה שום קשר ישיר אליו. היא פשוט החליטה שהיא צריכה, היא רוצה נקמה, והם פשוט היחידים שהיא ידעה שקשורים איכשהו לכל הסיפור.
כאילו, מה אם האימא הייתה אומרת להם, מה אם קלר הייתה אומרת להם, לא, אני לא צריכה עומדת, ביי ביי.
כן.
היא ישבה תחילת המזימה הזאת במשך, אתה יודע, איזה חודשים, זה כזה, אני אכניס אותם לחיים ואני ארוס להם, והיא עשתה להם מעקב, ואז היא מגיעה וכזה. לא, לא צריך.
אז יש בסרט את הרגע שבו בעצם קלר אומרת למייקל שהיא רוצה לצאת לחופשה בלי פייטון, רק הם והילדים. ופיינו שומעת לזה מחליטה שהיא צריכה לעלות הילוך לפני שהם יהיו מאושרים, כי היא עוד לא סיימה להרוס להם את החיים, היא עוד לא רצחה להם אף אחד.
כן.
וזה רגע כזה שאני חושב, בעצם הנימוק זה שקלר מרגישה שיש משהו קצת שונה מאז שפייטון הגיע, וכאילו קרו מלא דברים רעים, בערך בחפיפה לתקופה שהיא עובדת אצלם, והיא אומרת, יש לי, אני לא יודע, פשוט זה יגרום לי להרגיש קצת יותר נוח, ואוקיי, פה הייתם צריכים להתחיל, כשהגיעה אישה זרה, ניגשת אליך ברחוב, שואלת איפה הבית שלכם, מסתובבת בבית, ולא יודע, מאיימת על ילד בבית ספר של הבת שלך, ואף מבוגר לא נמצא שם כדי לעשות משהו, אגב, זה קצת מוזר בפני עצמו.
התינוק לא שותה מהחלב שלי, אבל הוא ממשיך לעלות במשקל. דבר לא חשוד קורה בו.
הרופא אומר שזה בסדר.
כאילו, האבא שלו מסתבר הוא רבע הלק, כאילו מצד הסבא, אז
רק הבטן, הוא קיבל רק את הבטן של הלק.
הוא צובר מסה. והתינוק ממש כועס, אז הוא נהיה גדול יותר.
אז כן, הם היו צריכים בהתחלה להגיע לנקודה הזאת של, רגע, משהו פה חשוד.
הסרט עושה לעצמו כל כך הרבה הנחות בתסריט שלו כדי להגיע כאילו לנקודות האימה שהוא רוצה להגיע אליהם.
ועדיין עושה דבר אחד יותר טוב מטלי. הוא מכיר בראש בזה שזה סרט...
שזה ג'אנק.
כן, כאילו מותחה נעימה זו הגדרה הרשמית, אבל הוא לא כזה מותח, הוא לא ממש מפחיד. זה יותר בידור. טלי מנסה להעביר מסר, להיות חכם, והוא עושה את זה בעזרת דמות קריפית בלי כוונה. למעשה הרבה דמויות קריפיות בלי כוונה, כל הסרט הוא
לא קריפי. לא, אבל כשאתה אומר קריפי, אתה לא מתכוון קריפי במובן של מפחיד, במובן של קריפס, כאילו.
כן, שאתה לא מרגיש נוח להיות בו
את חברתם. כאילו איזה חר של בן אדם.
כן. ובמקרה של היה שמנהנה את הריסה, אתה יודע די מראש מי הרעה.
אגב, יש מובי טייטל, כאילו, שמוכנס יותר בכוח לסרט שלו, כאילו?
סופרמן 4 חיפוש שלו.
למה אתם אומרים את זה?
היי, לא יודע, אפילו לא ראיתי אותו.
אני ראיתי אותו כמה פעמים.
לא טרחתי לי בגלל בעצמי.
זה בדיחה של מיליון, הם לא אומרים את זה, אבל בסוף הזה בשלב מסוים, יש איזה דיאלוג שלא קשור לשום דבר כזה, the hand that rocks the cradle rules the world, ואני כזה...
וקאט. זהו, עוברים לסצנה הבאה. כאילו,
אני מבין למה קוראים לסרט היד שמנהל את ההריסה, אתה לא צריך להגיד את זה בתסריט, כאילו.
האמת, אם כבר הזכרתי קאט, העריכה של הסרט, האמת, רוב הזמן בסדר. לא מתעכבים יותר מדי על דברים.
זה סרט מאוד יעיל, כאמור, א', ב', ג', ד', ד', ו'.
הצילום כאילו ממש יפה. כן, אני אתן קרדיט על הצילום. יש סצנה שבה, אחרי שקלר בטוחה שבעלה בוגד בה עם... הידידה שלו, ומתברר שזה היה חלק מהמזימה שפייטון יגרום על לחשוב ככה.
זה החבר הטוב שלנו, רוברט אלסוויט, שעשה את The Will Be Blood, ואגב...
זכה עליו גם, באוסקר.
ועוד כמה סרטים עם קרטיס הנסון.
כן. וחופן הוא גם... כן.
Mission Impossible, Rogue Nation, הסרט המצולם הכי טוב מכל סרטי Mission Impossible.
כן.
כן.
חופן, אחרי שהם רבים וכל זה ומשלימים, יש רגע שבו קלר נמצאת לבד בחדר, והמצלמה עוברת לכזה white shot, ואנחנו רואים את כל החדר, והיא במרכז, ואין אף אחד סביבה, והיא מיואשת. זה צילום ממש יפה. אוקיי, קרטיס הנסון הוא במאי שכנראה הגיע לו יותר ממה שהוא זכה לו בחייו, מבחינת... גם מבחינת הפרויקטים שהוא קיבל בשלבים יותר מאוחרים.
אני חושב שהוא קיבל הרבה פרויקטים, אתה יודע, לא טובים.
בשלבים מאוחרים יותר שחייב, אני מכוון.
תראה, אחד הסרטים המעטים שלו שאני אוהב בנוסף ל...
כי הוא עושה את בנעליה.
לא, כן, אבל חוץ מאלי קוונט של אחד הסרטים שלו שאני חייב זה וונדר בויז מ-2000.
כן, שהוא גם סרט טוב.
זה היה מיני תור הזהב שלו, אלי קוונט שלו ווונדר בויז. אני מניח שמבחינת כמה אנשים, 8 מייל, הוא ביים את גרג דה בני?
הוא ביים פרק.
סרט הזה נכון, התבבלתי בין סרט אחר עם ארנבים.
לא, אבל רגע, אני בודק, הסרט האחרון שהוא ביים זה Chasing Mavericks. אני לא יודע מה זה, הוא ביים את זה יחד עם מייקל אפטד. זה נפילה משמעותית בקריירה, בהתחשב בזה שלפני פחות מ-20 שנה הוא היה בסוג של C.
תראה, לטובתו אני אגיד ש... ומה שהרבה אנשים אוהבים לקרוא ג'רנימן דירקטור, כאילו כזה שאין לו סגנון אישי מזוהה, אבל זה לא פגם, זה פשוט אומר שאתה יכול לשים אותו בכל ז'אנר והוא יהיה יעיל לפחות, כאילו...
ג'יימס מנגולד עושה מזה יופי של קריירה.
לא, אבל כאילו כאמור, זה קצת מוזר לחשוב שהבמה היא שעשה, אתה יודע, סרט היסטורי קלאסי כזה כמו LA Confidential, פחות מ-5 שנים אחרי זה עשה רפ מיוזיקל פחות או יותר, שמדרחק בדיטרויט המודרנית.
זה קצת פחות מוזר, כי שני הסרטים האלה כן... אתה יודע, אפלים יחסית.
לא, וכאמור, וכמה שנים אחרי זה את בנעליה, קומדיה רומנטית עם קמרון דיאז, ולפני זה כאמור טיווי טרש, כמו The Hand That Rocks the Cradle, ואני לא אומר טרש במובן הרע, אני אומר טרש במובן ה... זה סרט שאין לו שאיפות, זה סרט שאין לו שאיפות, והוא מגשים את האין לו שאיפות יפה מאוד, והוא מגשים אותו ממש יפה, כי הוא הרוויח המון המון כסף.
בערך בשמונה מהתקציב שלו.
והיה מועמד לכל מיני פרסים, וכנראה די הקפיץ את, כאילו, בזכותו קרטיס הנסון, הוא קרטיס הנסון, במה היא מוכר.
אני חייב, אני כן אגיד שכאילו,
הוא עשה המון סרטים
לפני. הוא לא ממש הקפיץ את הקריירה של האנשים שם, זאת אומרת, רבקה דה מורנה, כל הקרדיט שהיא קיבלה זה, זה לא הפך אותה לכוכבת או לשחקנית מבוקשת במיוחד.
כן, וג'וליאן מור התפרסמה בזכות סרט אחר שיצא ממש אחר.
האמת, סדרה של סרטים למעשה.
לא, כן, אבל זה אמר בני וג'ון, כאילו.
בני וג'ון, אבל אני לא יודע אם בני וג'ון פרסם אותה, כי אני תמיד ראית אותו רק בטלוויזיה, אני לא זוכר מה היה כשהוא יצא.
נראית הרבה יותר צעירה בבני וג'ון משהיא נראית פה, זה מה שהיא מוזר. כאילו, פה האיפור והתסרוקות בכוונה. כמה הוא סרט שיצא ב-92, אם היית אומר לי, הוא מתרחש ב-87, הייתי מאמין לך.
כן, במיוחד בגלל מאט מקוי, הוא היה במלא סרטים אז.
כן. מט מקוי, שחקן, אדם עם שם.
היי, אני טרוי מקלוד.
לא, אבל כן, הוא לגמרי, הוא מתלבש ומתנהג כאילו הוא אחד מהניצבים ממת לחיות.
אני לא בטוח שהוא לא היה אחד הניצבים ממת לחיות.
אתה רוצה שנבדוק?
אני לא יודע, אין לי סיבה להאמין שהוא לא היה שם. אולי שכחו לרשום אותו.
כשאחד התפקידים הראשונים שלך בפוליס אקדמי 5, אתה יודע שהמצב שלך לא טוב במיוחד.
לא בהכרח.
ספציפית הוא הבחור הרע, כאילו הוא השוטר, הוא הקפטן המניאק.
כשזה אחד התפקידים הראשונים שלך, המצב טוב. כשזה אחד התפקידים האחרונים שלך, אתה יודע שעשית פנייה לא טובה.
הוא הופיע בהמון סרטים, ואתה לא מק...
קונפידנציאל.
כן, בתור, אתה יודע, קמיו קטן כזה. כנראה שקרטיס מאוד אוהב אותו. אבל כאילו, יש סיבה שאתה לא מכיר את White Wolves, A Cry in the Wild 2, Bigfoot, The Unforgettable Encounter, Snapdragon, Deep Star 6.
אני מוחזק מזה שאני לא מכיר את סמוראי קאובוי. זה לא הזה עם טרנטינו.
לא. כאילו, הוא עדיין מופיע בסרטים מדי פעם, אבל אתה לא תכיר אותם.
כן, לא כמו ארני הדסון.
כאילו, מעט אנשים כמו ארני הדסון.
אני די בטוח שכש... קרטיס אנסון ביים את הסרט, הוא לא חשב שג'וליאן מור תהיה המפורסמת מצוות השחקנים.
לא, הוא היה מדגיש את הפיץ' שלה הרבה יותר.
כן. הוא היה נותן יותר זמן מסך.
אם כי זה די, עוד פעם, לצופה מודרני זה דווקא עובד, זה מפתיע שכשהורגים אותה, זה כזה, או, דווקא ג'וליאן מור, אם כי, הבעיה, עוד פעם, זה סרט כל כך טרנספרנט בצריט שלו, שהיא מגלה את זה, כאילו היא מגלה מה קורה שם, אבל אתה יכול לראות שזה מוקנה מדי בגלל שהסרט יגיע לאיזשהו סיר, אתה אומר, אוקיי, זה הולך להיפטר ממנה עכשיו.
כן.
ואתה רואה אותה מכינת המלכודת, כאילו.
היא כזו דמות, אבל היא מקבל כזה יחס של דמות משנית, שאנחנו לא רואים אותה מתה, אנחנו רואים את הזכוכית מתרסקת.
תראה, זה אפקטים מאוד יקרים, וזה יקפיץ את הדירוג של הסרט בכמה רמות, אם אתה אשכרה תראה את הזכוכיות חותכות אותה לאלפי חתיכות.
כן, אבל כשהדמויות, בקו הזמן של הסרט, הדמויות מגלות את זה רק כשהשוטרים באים לבדוק את זה שקלר עוברת התקף אסתמה.
כן.
הם, כאילו, הדמות של ג'וליאן מור מקבלת כזה יחס של דמות משנית פה, שמגלים שהיא נרצחה, כי באו לבדוק את כיף אסתמה של הדמות הראשית. לגמרי במקרה נתקלו גם בה.
כן. היי, סמל, בוא תראה את זה.
זה ממש, כדאי שתראה את זה רגע.
זה מעניין.
זה כאילו, כן, זה כאילו, מישהו שם את הספר הזה במקום הלא נכון, בוא נחזיר אותו.
וזה די כזה, אוקיי, אז בחיים האמיתיים הם עכשיו יהיו בחקירות משטרה במשך שנים? כאילו...
כן, זה די גם, זה על השטח שלהם והם החיים, הם שילמו זה.
בבניין, במבנה שהם בנו, כאילו... אישה מתה!
כן, לא, אבל עזוב, יש לה משף חדש, זה מה שחשוב. ואגב, אני רק רוצה לציין, לא ככה משתמשים עם משף.
לא, כאילו, לי יש אסתמה, אתה אמור לשים אותו... בתוך הפה שלך.
כן, אני השתמשתי במשאפים בחיי, לאח שלי יש משאף.
ואם אתה...
לא ככה משתמשים בזה.
ואם אתה בכזה מצב חירום, אתה בדרך כלל מחזיק אחד עליך, כאילו זמין בכל עת, אתה לא שם אותם בבית, כאילו...
כן, מה היה קורה לה במקום אחר, לא בבית?
כמו, עוד פעם, זה סרט שעושה לעצמו כל כך הרבה הנחות בתסריט. הוא מבוים ביעילות משהו, אבל בלי הרבה ברק. הוא משוחק בסדר גמור, חוץ מ... ריבקה דמוני, שנכנסת לתפקיד, כאילו זה תפקיד מטופש, אבל נכנסת אליו כמו שאמרת.
כן.
אבל זה כזה מוזר שזה היה הצלחה ענקית שזה היה.
זה היה, היה גל של סרטי סוג של אימה.
אימת פרברים.
בתוך הבית, כן. היה את זה, היה את, אני חושב, זר שומר עליי, היה את סינגל ווייט פימייל. זה משהו שהיה קיים, כי באותה תקופה, סרטי אימה זה היה, אם היית חושב לסרטי אימה, זה היה ההמשך ה... הרביעי לסיוט ברחוב אלם, או העשירי להולווין, או משחק ילדים, כי לא עשו כך סרטי אימה מקוריים, זה היה לפרקון ודברים כאלה.
דיברנו על פרקלס, וזה קצת כמו זה, זה כזה סרט אימה, אבל כזה שמכובד לך ללכת אליו.
כן, ממש ככה, סרט אימה למי שלא אוהב סרטי אימה. ורק כמה שנים אחרי זה, בעצם בזכות צעקה בעיקר, הרעיון של סרט אימה כז'אנר ממש חזר למיינסטרים.
כאילו, יש את ה... כאילו, אני לא אגיד אמרה ידועה, יש אמרה שמסתובבת במה שנקרא פילם טוויטר, כזה, אם סרט אימה מצליח מספיק אצל המבקרים, הוא מותחן.
כן.
כן. וזה די זה. די זה. זה כמו שאתה יודע, אם סרט מדע בדיוני מצליח מספיק, הוא אלגוריה.
כן. ואם סרט פנטזיה מצליח מספיק, הוא
מג'יק
כנראה...
ריאליזם.
כן, זהו, אין בו כמעט פנטזיה.
כאילו... מצליח אצל המבקרים, כן. לא, מצליח אצל המבקרים, זה כזה... זה 1984, זה לא מדע בדיוני, נכון? מתרחש בעתיד, ויש בטכנולוגיה שלא הייתה קיימת באותו זמן, והוא מציג חברה חלופית והיסטוריה שונה, אבל לא מדע בדיוני. חס וחלילה. כאילו, והסרט הזה, The Hand That Tracks the Cradle, זה לא סרט אימה, ואתה יודע את זה כי אין את המילה שלוש, וג'ון קרפנטר לא מעורב בהפקה איפשהו.
אתה בטוח? אוקיי.
לא.
אוקיי.
אתה יודע שזה לא סרט אימה, כי כשארני הנסון מגיע, הוא לא מגרש, הוא לא פשוט אומר, כן, יש לכם פה בעיית רוחות, אני הולך לגרש אותן.
גם כסחי השדים הוא לא סרט אימה.
כאילו,
השני קומדיית אקשן?
השני מפחיד בגריאותו? אני לא יודע. אני אוהב לרדת עליו, זה קל לרדת עליו, הוא לא כזה נורא.
כן, הוא לא גרוע כמו מכסחות השדים בעיניי, שפשוט...
כן.
שפשוט... יותר מדי מנסה.
מדברים על כוונות טובות וביצוע רע.
כן, פשוט מנסה יותר מדי. השני סתם היו הצלדים.
זה היה הרימיק של הראשון.
הם סתם התעצלו.
כן, אז סרטים מהצלנים, זה היה The Hand That Rocks The Cradle, ואז הגיע טלי. אם נהנתם מהפרקים האלה כאמור, לייק ושאר, ואם ממש נהנתם לי ולאביעד, יש בלוגים שאנחנו כותבים בהם, אביעד נמצא בשביל הזהב, ואני באלילון ובמולטיברסיטי.
אכן.
ואני הייתי טוב.
ולשניהם יש עמודי פייסבוק, אני מאמין.
ואני הייתי טוב שפירה.
אני אביעד שמיר.
והפעם בא, פגש בסרטים. Shadows keep on changing.